ברוכים הבאים לאבו עלי אקספרס, הפודקאסט שמביא לכם את הניתוח המעמיק ביותר לחדשות הבוערות מהמזרח התיכון. בימים האחרונים אנחנו עדים לאירועים דרמטיים בקנה מידה חסר תקדים, עם התעצמות האימות בין ישראל לאיראן. איתנו היום לנתח את הדברים, המומחית שלנו לענייני צבא וביטחון במזרח התיכון, שמתמחה במבצעים צבאיים ישראלים, תוכנית הגרעין האיראנית והדינמיקה הגיאופוליטית האזורית. ברוכה הבאה.
תודה רבה. שלום לכולם.
בואי נצלול ישר פנימה, כי היו לנו אירועים מאוד משמעותיים. אנחנו רואים דיווחים רבים על תקיפות ישראליות בלב איראן. מה אנחנו יודעים על היקף ועוצמת התקיפות האלה? ובמיוחד, על היעדים.
ובכן, מה שראינו בימים האחרונים הוא באמת שינוי משמעותי במדיניות התקיפות הישראלית. לא מדובר רק בתקיפות נקודתיות בסוריה או לבנון, אלא עמוק בתוך איראן. ראינו את דובר צה"ל מפרסם תיעודים של תקיפת הכור הגרעיני הלא פעיל בעיראק, עם פגיעה מאוד מדויקת בכיפה שלו. זוהי הצהרה ברורה לגבי היכולת והמודיעין הישראלי. אבל מעבר לכך, היו תקיפות רחבות היקף, עם למעלה מ-60 מטוסי קרב שהשתמשו בכ-120 חימושים נגד אתרי תעשייה צבאית לייצור טילים בטהרן, ובעיקר נגד מטי ספנד, שהוא למעשה מרכז המחקר והפיתוח של פרויקט הנשק הגרעיני האיראני שהוקם על ידי פחריזאדה. זה מראה על כוונה לפגוע בלב יכולות הגרעין והטילים של איראן.
זה בהחלט נשמע כמו מכת פתיחה מאוד חזקה. ומה לגבי התגובה האיראנית? ראינו דיווחים על טילים שנחתו באזור גוש דן ובאר שבע. איך איראן הדיבה ומה המשמעות של סוגי החימוש שהיא השתמשה בהם?
התגובה האיראנית הייתה שונה ממה שציפינו. במתח הראשון לעבר גוש דן, פיקוד העורף אישר שמדובר בחימוש מצרר, טילים שמתפצלים בגובה רב ומפזרים עשרות פצצות קטנות ברדיוס רחב. חשוב לציין שמפקד כוחות האוויר והחלל של משמרות המהפכה, אמיר עלי חאג'ה זדה, שחוסר, דיבר בעבר על פיתוח טילים כאלה עם מטרה לפגוע ולהרוג בהיקף רחב. זה לא פגיעה ממוקדת, אלא יותר ניסיון לייצר פגיעה רחבה ופסיכולוגית. ובאר שבע, אגב, נפלה תקיפה של טיל בודד, מה שמעיד על סיכולים בזמן אמת של משגרירים על ידי צהל. המשטר האיראני ובמיוחד חמינאי ניסו לצייר את זה כהצלחה, אבל בפועל היקף התגובה היה מצומצם למדי ביחס למתקפה הישראלית.
אוקיי, אז תגובה שהייתה פחות ממה שאולי ציפו באיראן. בהקשר הזה, שר הביטחון ישראל כץ הצהיר שחמינאי לא יכול להמשיך להתקיים ומניעת קיומו היא חלק ממטרות המבצע. ראש הממשלה גם התחייב שבסוף המבצע לא יהיה איום גרעיני או איום טילים בליסטיים על ישראל. אלו הצהרות מאוד נועזות. מה המשמעות שלהן מבחינה אסטרטגית?
אלו הצהרות חסרות תקדים מדרג כזה. הצהרה ישראלית רשמית על כך שחיסול המנהיג העליון של איראן הוא יעד מבצעי, זהו הסלמה דרמטית מאוד. זה משנה את כללי המשחק באופן מהותי. זה גם מראה על ביטחון עצמי מצד ישראל, שמבוסס כנראה על מודיעין עמוק מאוד באיראן, כפי שראינו מהיקף התקיפות המדויקות. ההתחייבות של ראש הממשלה על סיום האיום הגרעיני והבליסטי היא גם הצהרה אסטרטגית שמעידה על יעדים ארוכי טווח ורחבי היקף למבצע הזה. ישראל למעשה מאותתת שהיא הולכת עד הסוף כדי לנטרל את האיום הזה.
דיברת על מודיעין עמוק. אנחנו רואים גם דיווחים על השבתת אינטרנט באיראן, ניסיונות לשלוט בנרטיב, וגם בדיחות על מיליוני סוכני מוסד. איך זה משתלב בתוך המערכה הזו, מערכת המודיעין והמידע?
זהו מרכיב קריטי במערכה. השבתת האינטרנט על ידי המשטר האיראני היא ניסיון נואש לשלוט במידע שיוצא מחוץ למדינה ולמנוע דיווחים עצמאיים. הם מנסים לייצר נרטיב אחיד של הצלחה ותגובה חזקה, למרות המציאות בשטח. אבל כפי שראינו, המודיעין הישראלי ממשיך לפעול בעומק איראן עם סיכולים ממוקדים של בכירים כמו מפקד המודיעין החדש של משמרות המהפכה שחוסל, מג'יד חדמי, וגם דיווחים על תקיפות באזורי מסתור של בכירים. הבדיחות על סוכני המוסד, למרות שהן הומוריסטיות, משקפות מציבות של חדירה מודיעינית עמוקה לאיראן, שמאפשרת לישראל לפעול ביעילות כזו. וגם הדיווח על עלי שמחני, יועצו של המנהיג העליון שהכחיש את מותו, זה מראה כמה המשטר מנסה לשלוט במידע גם על בחיריו.
ומה לגבי ההשלכות האזוריות? ראינו דיווחים על פעילות בלבנון, בסוריה וגם הצהרות של חיזבאללה. האם המערכה הזו עלולה להתפשט לעינות אזורי רחב יותר?
השאלה הזו היא ליבת החשש האזורי. חיזבאללה, דרך מזכ"ל הארגון נעים קאסם, הזהיר על אחריות לעמוד לצד איראן ולתמוך בה. אבל בו בזמן היו דיווחים בעיתונות הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, שבהם נטען כי הארגון הודיע לנשיא לבנון שלא יתערב במלחמה בין ישראל לאיראן. זה מראה הניסיון של חיזבאללה ללכת בין הטיפות. הם לא רוצים להיות אלו שמושכים את לבנון למלחמה הרסנית נוספת, אך הם גם לא יכולים להתנער לחלוטין מאיראן. ישראל מצידה ממשיכה לפעול גם בזירה הלבנונית, עם סיכולים ממוקדים של פעילי חיזבאללה וחדירות לכפרים. סוריה הפכה למחסן כתבם עם איראני מושמדים. כלומר, הזירות האזוריות נשארות רגישות ביותר, וכל טעות עלולה להצית את האזור כולו.
ולסיום, מה המשמעות של כל זה מבחינה בינלאומית? ראינו הצהרות מטראמפ, פגישות עם גרוסי מהסוכנות לאנרגיה אטומית, וניסיונות דיפלומטיים אירופאים. איך העולם מגיב למערכה הזו?
העולם מגיב בחשש גדול מהסלמה. ההכרזה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שעות ספורות לפני המתקפה הישראלית, שאיראן אינה עומדת בהתחייבויותיה, העניקה לגיטימציה בינלאומית רחבה לפעולה הישראלית. זהו הישג דיפלומטי משמעותי לישראל. טראמפ, מצידו, ממשיך לשמור על עמימות, אך הצהרות כמו "אנו יודעים מי אחראי לתוכנית הגרעין של איראן" רומזות על תמיכה. אירופה, כמובן, מנסה למצוא פתרון דיפלומטי, אבל הדרכים לכך הולכות ומצטמצמות. בסופו של דבר, הסכנה הגדולה ביותר היא שאירוע בלתי מתוכנן יוביל להסלמה בלתי נשלטת, והקהילה הבינלאומית מנסה למנוע זאת, אך כרגע נראה שהכדור נמצא במגרש של איראן וישראל.
תודה רבה לך על הניתוח המעמיק והבהיר. זו הייתה תמונה מורכבת ומרתקת של המתרחש באזור. תודה רבה. ואתם, המאזינים, תמשיכו לעקוב אחרינו באבו עלי אקספרס, לעדכונים וניתוחים נוספים. עד לפעם הבאה, להתראות.